אני מאוד שמחה להיות איתכם הערב הזה ולשוחח מעט. התכוננתי הרבה ואני מבינה שהזמן שלי קצת יותר קצר. בכל אופן, אני אנסה בשיחה הזאת של היום לנסות ולחבר משהו בין חוויה של השכלה לפעולה של התבוננות. דחוסים, סגורים ומעונים, חשופים לאלימות, לרעב, לקור, מנסים קבוצה, קומץ של אנשים, לשרוד במקום שהיה לפנים בית משוגעים לאחר שלקו במה שקורא הסופר קדחת העיוורון הלבן. היצורים הללו, שחלקכם בוודאי מכיר אותם, נבראו על ידי הסופר הפורטוגזי, זוכה פרס נובל, ז'וזה סרמאגו, בספרו שפורסם או תורגם לעברית ופורסם בשנה החולפת על העיוורון. קבוצת האנשים הזאת משמשת אלגוריה ובסיס אנושי לאלגוריה של סרמאגו, שבמצאותה הוא מבקש לבדוק כמה משאלות היסוד שכרוכות במצב האנושי. סרמאגו נוטל מהם את כושר הראייה ומביא אותם למצב של עיוורון בלתי מוסבר, המודבק מחולה אחד לחולה אחר, ונחווה, כך הוא מתאר, כצלילה לתוך ים של חלב, ולכן הוא נקרא עיוורון לבן. כל האנשים שמותרים כחולים בעיוורון הזה מובאים להסגר במחנה מסוים שבתוכו מתרחשת העלילה. החוויה הזאת של נטילת המבט תשמש אותי לבסיס גם כן, כמו סרמאגו, בסיס לדיאלוג על הקשר שבין המבט לבין ההשכלה. היכולת לראות מאור העיניים קשורים לנושא ההשכלה, ההשכלה כתקופה, אנחנו מכירים את ההשכלה מלימודי ההיסטוריה שלנו, כתקופה שבאנגלית קוראים ה-enlightenment, שקשורה ל-light, קשורה ליכולת למוארות, או בעברית מתורגמת לעתים לנאורות. כולכם כתלמידי הפקולטה למדעי החברה, בכל דיסציפלינה שהיא שבה הייתם, בוודאי בדיסציפלינות החברתיות יותר אולי, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, מדע המדינה ואחרים, למדתם את הביקורת של העידן הפוסט-מודרני על המושג הזה של נאורות ועל תפיסת ההשכלה כמצב שבו לכאורה הורם איזשהו מתג ענק והעולם המערבי לפחות הוצף באור של למידה, ידיעה והומניזם, לעומת התיאור המקובל של ימי הביניים כלוטים בחשיכה, חשקת ימי הביניים. הביקורת הזאת לא תהיה במרכז השיחה שלנו היום, אבל היא עומדת כאיזשהו מצב בינארי בין תפיסה של חוויה של לימודים והשכלה כחוויה של אור ויכולת לראות דרך, לבין מצב של חשיכה ואי יכולת להתבונן סביב. אתם לא הגעתם לאוניברסיטה העברית עיוורים, ולא האוניברסיטה העברית פקחה את עיניכם. אבל אם יש משהו בחינוך או בהשכלה, או בוודאי בהשכלה גבוהה, וקודמי הזכיר את ההתקפה העכשווית שההשכלה הגבוהה נמצאת תחתיה, אם יש משהו בהשכלה בכלל, בחוויה של לימוד, ובוודאי בלימוד ביקורתי, יש משהו חזק מאוד מעניין החידוד או השכלול של היכולת להתבונן. ולדבר הזה אני רוצה להתמקד. באחד הקטעים שקבוצת האנשים העיוורים מגיעה לכדי ייאוש, בתוך ניסיונה לשרוד בתוך אותו קסרקטין, אומר אדם אחד לאחר, אני מצטטת, תארו לעצמכם איזה מזל היה אילו ידע מישהו את התנ"ך בעל פה. היינו חוזרים על הכל מבריאת העולם. לא קשה לדמיין מדוע רוצה אותה קבוצת אנשים שעוברת חוויה קטסטרופלית, מדוע היא רוצה לנסות ולברוא את העולם מחדש ולברוא אותו אחרת. החוויה של עולם קטסטרופלי מלווה אותנו לאורך ההיסטוריה, ואולי המאה האחרונה הייתה הקשה שבהם. אבל נדמה כי סרמאגו מבקש לגלגל את הסיפור אחורנית ולעשות תיקון עולם על ידי נטילת הראייה, כדי להביא לעולם מבט חדש, ראייה אחרת, כדי לשכלל ולשפץ ולתקן את האנושי. בדרך כלל אנחנו נוטים לייחד את החוויה האנושית סביב החוויה של הדיבור. בקטגוריות המסורתיות שבהן אנחנו מפלחים את הברואים בעולם, אנחנו מבדילים בדרך כלל בין דומם, צומח, חי ומדבר. ההבחנה של המין האנושי כמין מדבר שמה אותו רחוק מן האחרים כבעלים על יכולת מסוימת שאיננה מחווייתם של בעלי החיים, איננה חלק מהתכונות של בעלי החיים. אבל דווקא המקרא איננו מבדיל אותנו מן האחרים דרך חוויית הדיבור, אלא נועץ את ההוויה האנושית על צדדיה הפרובלמטיים וצדדיה החיוביים סביב חוויית המבט, וקושר את האנושי עם הראייה. אתם זוכרים בוודאי את החלק הדרמטי בפרק ג', חלק החטא, שבמהלכו בין פסוקים 6 ל-8 נאמרים הדברים האלה, אני אומרת אותם קצת בקיצור, דוחסת את שני הפסוקים לפסוק 1, שבהם נאמר כך, ותראה האישה כי טוב העץ, ותראה האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווהו לעיניים, ותיקח מן הפרי ותאכל, ותיתן גם לאישה עמה ויאכל וכו', ומיד לאחר מכן, ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי עירומים הם. כלומר, סביב נושא פעולת החטא, היא פעולה של התבוננות, של תאווה, ותראה האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווהו לעיניים, ואז היא עושה שורה של פעולות, והתוצאה של האכילה מעץ הדעת, ותפקחנה עיני שניהם. והשאלה היא אם כך, למה נפקחו העיניים האלה? מה ראו העיניים האלה? ואיזה סוג של תיקון מדבר עליו סרמגו, ואיזה סוג של תיקון אני רוצה לקשור לכך את חוויית הלימוד או את חוויית ההשכלה? כשנפקחו עיניהם וידעו כערומים מהם, אני נוטה לראות את פקיחת העיניים הזאת כמעין איזושהי התבוננות פתאום למטה, והתבהרות של מצב שהיה קיים שם קודם באופן נינוח לחלוטין. כלומר, אנשים האלה הסתובבו באופן פשוט ותמים כערומים באותו גן עדן, דמיוני, אלגורי, מציאותי, נקרא אותו כמו שנקרא אותו. אבל פתאום יש איזשהו חיצוי שבו האדם מסוגל להתבונן על עצמו ולראות את עצמו מבחוץ. פתאום הוא יודע משהו אודות עצמו. יש משהו בראייה הזאת שהוא חדש, ויש משהו בראייה הזאת שהוא אנושי, והוא איננו חלק מנחלתם של רואים אחרים, גם אם הם רואים הרבה יותר טוב מאיתנו בראיית נץ או בראיית לילה של האוח, או בכל ראיית למרחקים אחרת שהיא טובה ומשובחת מן העיניים האנושיות, אבל אין בה את היכולת להתבונן את על עצמך ולדעת משהו אודות עצמך. באותו פרק ג' נמצאים שני כוכבים שמתבוננים אלה על אלה, והראייה האנושית הזאת משתכללת בעוד רמה, שהיא חשובה מאוד לנו כתלמידים במדעי החברה. עד לרגע האכילה מעץ הדעת יכול היה האדם להתבונן מלמטה למעלה וביראה על האל, על הבורא, על הפטריארך, על השליט האולטימטיבי. הוא יכול היה גם להתבונן מלמעלה למטה בזלזול, בתחושה של כוח, על בעלי החיים, על העצמים הדוממים, כמי שהוא נעלה עליהם, כמי שהוא קורא להם שמות, כמי שהוא כביכול בורא אותם בפרק ב'. ורק ברגע מסוים, כשמופיע מולו אדם לחלוטין שווה לו ולחלוטין שונה ממנו, הוא מסוגל להתחיל ולכונן את המבט שווה הגובה, המבט של אדם באדם אחר, המבט הזה שהוא מבט שבו אני רואה את המישהו אחר, ובאמצעות ההתבוננות במישהו אחר אני רואה גם את עצמי. המבט שסגננה אותו כל כך יפה עליה גולדברג בשיר של הסליחות, כשהיא אומרת, באת אליי את עיניי לפקוח, וגופך לי מבט וחלון וראי. כלומר, מבט כזה שבא עם האחר, עם הנוכחות של הגוף של האחר. אנחנו צריכים לזכור שבפרק ב' זאת האישה שמאפשרת את מיצוי הפוטנציאל האנושי הזה ונעמדת מול אדם ואומר זאת הפעם עצם מעצמי, ואז האדם יכול להתבונן בה כשווה אל שווה, אבל אחרת לחלוטין, ולהתחיל למצות את הרעיון של המבט האנושי. אנחנו יודעים שההיסטוריה לא מספקת לנו הוכחות שהאדם מיצה את הפוטנציאל הזה. בטח הזכרים ניסו להמשיך ולהתבונן על הנקבות במבט שהוא לא מבט של שווים אל שוות, והרב סולובייצ'יק כתב על זה דברים יפים מאוד, שאין לנו כאן זמן, הבאתי אותם איתי, אבל אין לנו כאן זמן כל כך לפתח אותם, וטען בעצם או אשים בעצם את הגברים שלא לקחו את המתנה האלוהית הזאת של ההתבוננות באחר כפי שהיו אמורים לקחת אותה. ודוגמה אחרת נותנת לנו כאן לעניין הזה של המבט, השתלשלות העניינים בסיפור שבו התחלתי, הסיפור של סרמגו, ודוגמה נוספת משעשת לא פחות בספר מבריק אחר של אלאונורה לב שנקרא בוקר הראשון בגן עדן, ואני אזכיר אותו שנייה לפני שאני אעבור לנושא ההשכלה והלימוד. אלאונורה לב מתארת רגע שנדמה לי שחמק מתשומת הלב של כולנו. היא מתארת את הרגע בגן עדן שבו האישה כבר אכלה מפרי העץ, מפרי עץ הדעת, ועיניה נפקחו לראות. עכשיו היא אומרת, מי יודע כמה זמן עבר בין הרגע שהיא אכלה את הפרי לבין הרגע שהיא נתנה אותו לבין זוגה. אולי זאת הייתה דקה, אולי זאת הייתה שעה, אולי זה היה יום, יומיים, שבוע, חודש. על כל פנים כדאי לחשוב רגע על הרגע הזה שבו האישה הייתה היצור הראשון והיחיד בעולם האינטליגנטי. תזכרו, היה רגע כזה בהיסטוריה. האישה הייתה היצור היחיד והראשון האינטליגנטי בעולם. אולי לשנייה, אולי לחודש. ואלאונורה לב מנסה לחשוב מה היא חשבה. מה היא חשבה ברגע הזה? היא מגלגלת בדף האחרון של הספר שלה את המחשבות האלה, ואני לא אספר לכם אותם, אולי תקראו אותם. אבל מה שאנחנו יודעים זה שהיא חילקה את המשאב הנדיר הזה שהיה לה עם האחר שהיה לצידה. היא לקחה את הדבר היחיד המיוחד, יוצא הדופן הזה, בעל עתיר כוחות שהיה לה, והיא חילקה אותו עם האחר. היא לא השתמשה בו לרעה, היא חילקה אותו עם האחר. ז'וזה סרמגו בספר שלו חוזר על הסיפור בצורה מתוחכמת ואחרת. כולם מתעברים. הסיפור מתחיל מהרופא עיניים, שכל מי שבא אליו מתעבר. כולם מתעברים למעט אישה אחת. אשת הרופא, אין לה שם בספר, היא נקראת אשת הרופא. וכשבעלה נלקח למוסד הסגור, היא עולה לאמבולנס ואומרת, גם אני התעברתי כדי להיות איתו. והיא הגיבורה היחידה הרואה. שוב פעם, מגלגל סרמגו את סיפור בריאת העולם לתחילתו, דרך קטסטרופה. והפעם, שוב הוא שם את האישה כרואה היחידה בעולם, כשכולם מסביבה עיוורים, ושם אותה למבחן חוזר. נותן לה הזדמנות חוזרת לבדוק אותה, לראות מה תעשי הפעם. אני לא אגלה לכם מה היא עושה לאלה שלא קראו, ודאי רבים אחרים קראו, ואני אחזור לעניין ההשכלה. במדעי החברה אנחנו מנסים במאמץ כזה או אחר, דרך הלימוד של הכלכלה והצדק של חלוקת המשאבים, דרך לימוד יחסי הכוח במדעי המדינה או ביחסים בינלאומיים, דרך המספרים באים לידי ביטוי בצורה כזאת או אחרת, דרך הסיפורים באנתרופולוגיה על חייהם של אנשים אחרים, לנסות וליישר את קו ההסתכלות שלנו למקום המדויק שבו ההתבוננות שלנו בחיים של אחרים היא התבוננות מתוך מחויבות. מתוך מחויבות להסתכל בדיוק בגובה העיניים ולהבין שמדעי החברה מופקדים על ניקוי ושכלול המבט הזה, שלא יהיה מבט מלמטה למעלה ושלא יהיה מבט מלמעלה למטה, ושינסה להבין שיש לנו מנדט מדעי לפענח את חוויית החיים של אחרים ולראות אותה בעיניים ביקורתיות, בעיניים נוקבות, אבל בעיניים כאלה שמנסות לשכלל את המתנה האנושית שניתנה לנו פעם אחר פעם. תודה, ותשתמשו בזה, כמו שהראיתם עד היום, בתבונה ובמצוינות.